שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי, על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. הפרק הזה, חגית, הוא מעניין אותי במיוחד.
למה, אירן?
מכיוון שאנחנו יכולים לדבר עם אנשים צעירים,
נכון.
כן? שהם קמים ועושים ופועלים.
נכון, נכון.
וזה דבר שתמיד מרתק אותי, לפגוש אנשים שמאמינים ביכולת שלהם לחולל שינוי.
זה לא טריוויאלי בכלל.
זה לא טריוויאלי. לא כולנו מאמינים ביכולת שלנו לחולל
נכון,
שינוי.
נכון.
מה גם כשזה מגיע לקבוצת גיל שאני מאוד אוהב, חבר'ה צעירים.
נכון.
שגם יצא לי הרבה מאוד לעבוד איתם.
כן.
אז אנחנו, זה מה שאנחנו נעשה בתוכנית הזאת, לדבר עם בני נוער שנושא הסביבתי קרוב לליבם, ולא רק קרוב לליבם, הם מקדישים חלק ניכר מהזמן והמרץ שלהם לפעילות שהטיבו עם הסביבה וישנו את היחס של החברה אליה.
הם בני נוער אקטיביסטים.
התוכנית הזאת מתחברת לאירוע שמתקיים ביום שישי, ה-28 לעשירי.
בשנת 2022.
והאירוע הוא?
מצד האקלים.
נכון. ולמעשה מי שמובילים את המצד הזה זה חבר'ה צעירים. כלומר, היו מכל הגילאים.
נכון.
אבל בבירור רואים מי שמוביל ורוב המשתתפים הם חבר'ה צעירים.
כן. מתחת גיל 30 או 25.
נכון, נכון.
שזה נהדר.
אז בואי ננסה להבין קודם כל למה צעירים נמשכים ופועלים יותר ממבוגרים.
נכון.
וגם ננסה ככה לנסות להבין מה גורם להם להאמין ביכולת שלהם לקום ולשנות.
ומה הם עושים באמת, תכלס. בתכלס מה הם עושים, זה גם מעניין בעיניי.
נכון, זה גם מתחבר דרך אגב לאותה גרטה שכולם דיברו עליה, שאולי קצת נעלמה מהכותרות, אבל היא השפיעה על הרבה מאוד בני נוער.
היא באופן מפתיע השפיעה גם על בני נוער פה בארץ.
אז הקורונה קצת השפיעה, הפגנות קצת דעכו,
נכון,
אבל
נכון.
עדיין יש הרבה מאוד פעילות.
כן, ויש הרבה פעילות אצל בני נוער.
טוב, אז נתחיל?
נתחיל.
כאן באולפן ערן בן ימיני.
וחגית גרובגלס.
נדבר עכשיו עם תומר גרטל, פעיל סביבה בן 19, שעושה שירות לאומי בארגון מגמה ירוקה. שם הוא מתאם פעילות מדינית. שלום תומר.
שלום תומר.
שלום, מה קורה? נעים מאוד.
תומר, איך בכלל הגעת לפעילות סביבתית?
את האמת שהגעתי לפעילות סביבתית, זה הכל התחיל אי שם בכיתה ו', כשהצטרפתי לחוגי סיור של החברה להגנת הטבע, אז יותר הכרתי את כל הנושא של מאבקים סביבתיים שהחברה להגנת הטבע ספציפית מעורבת בהם ולאורך השנים. ובערך בכיתה, סוף כיתה ט', תחילת כיתה י', זו הייתה תקופה ממש של גל מחאות נורא גדול שהיה באירופה, ובעקבותיו אני בכלל נחשפתי לצוות המילים משבר האקלים.
כן.
והתחלתי לקרוא, ופשוט לא יכולתי להישאר אדיש כזה יותר.
זאת אומרת שגם גרטה השפיעה גם עליך בעצם.
גם גרטה באופן ספציפי מן הסתם, ועל כל התנועה, ובעיקר העובדה ש... עכשיו שאני מבין מה עומד על הפרק, אי אפשר, כאילו, זה פשוט לא אפשרי לעמוד מהצד.
אי אפשר להתעלם, אתה אומר. אי אפשר להמשיך לחיות כרגיל.
לגמרי.
אז אתה בעצם החלטת לעשות מעשה, והצטרפת למגמה ירוקה, במסגרת השירות הלאומי, ומה אתה עושה שם?
אני מתאם פעולות מדיניות, ופחות או יותר זה אומר שאני באמת עוסק בנושא של קשרי ממשל, פעילות מדינית, פוליטית, עם חברי כנסת, מתאם.
מה, אתה כבר בגילך... כבר בגילך אתה נפגש עם חברי כנסת?
זה כבר היה... מכיתה י' נפגשתי, זה...
אוקיי. ואיך הם מגיבים?
בפעם הראשונה זה היה... זה בהחלט היה מוזר. אז איך שהם הגיבו. ואני יכול להגיד ולציין שמות שכבר... זה נהיה משהו הרבה יותר, כאילו...
שגרתי?
זה כאילו גם סדרתי, וגם כאילו הם רגילים לעבודה הזאת מול ילדים שמקצועיים מבינים לא פחות, ואפילו יותר מהמבוגרים, ואפילו מהם בהרבה מאוד נושאים. ובעיקר בנושא הזה של פשוט לא לדפוק חשבון, הרבה מאוד מבוגרים עושים את זה דיפלומטי, כמובן שיש פוליטיקות בין לבין, וצריך לדעת איך לרקום קשרים, אבל... הפוזיציה שלי היא פוזיציה הרבה יותר כועסת על המצב הכיום.
אתה מרגיש אבל שהם לוקחים אותך מספיק ברצינות? כאילו, למרות שאתה באמת צעיר?
כן.
הם מתייחסים ברצינות לדברים שאתה אומר?
כן, זה איזשהו דיסוננס, שמצד אחד אני מאוד צעיר, מצד שני מדברת דברים מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שכן, בהתחלה אני יכול להגיד שלגמרי לא לקחו אותנו ברצינות.
כן.
אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המאבק ככלל, יש המון המון נקודות ציון משמעותיות, הרבה גם משיגים בדרך, אז... אז בין אם לוקחים אותנו בצורה משמעותית ובין אם לא, אני יודע שהפעילות היא משמעותית.
כן.
תגיד, ואת אומרת, דווקא בגלל שאתה צעיר יותר, אתה יכול להרשות על עצמך לכעוס יותר? או בשיחה?
כן, זה לא. כאילו, מצד אחד כן, לגמרי. מצד שני, אני לא עושה את זה על עיוור. אני יודע איפה אני מביא ביקורת, זאת אומרת, יש לי המון ניסיון כבר מכיתה י' בעצם. וממש המון ניסיון בלדבר עם אנשים, בלשכנע אנשים, באיך ליצור את הקשרים האלה שנוצרים. אני גם כועס, ואני יודע איפה למצוא את הכעס, ואני גם יודע ליצור שיתופי פעולה. ודברים שבאמת לוקח הרבה מאוד זמן וניסיון לעשות אותם, אבל עושים את זה בכל מקרה.
ואתה בעצם, אתה מאמין שיש לך את הכוח ואת היכולת לחולל שינוי, נכון?
לחלוטין.
ואחרים, יש, בוא נאמר, אם תסתכל על רוב הציבור בישראל, הוא לא קם ועושה מעשה, הוא פחות מאמין ביכולת שלו לחולל שינוי. אתה יכול להסביר את ההבדל ביניכם?
אפשר להסביר. אני חושב שיש המון חסמים. אני חושב שבכללי, כשאנשים יקלטו שפשוט אין להם מה להפסיד, אז המאבק, אז הם יצטרפו הרבה יותר בקלות. כאילו, אנחנו עומדים מול משבר האקלים שפשוט ישנה את הכל, את הסביבה שבה אנחנו חיים, את מה שאנחנו אוכלים, מה שהכל, בשביל לשנות, איך אומרים, בשביל לשנות הכל צריך את כולם. ואנשים צריכים להבין שאם הם לא יתגייסו למאבק, שום דבר לא יקרה. שינויים גדולים בעולם הזה לא קרו מאנשים שישבו בצד, אלא אנשים שהבינו שיש להם כוח, לקחו אחריות על הסביבה שלהם, ויצאו להיאבק.
רק אני רוצה להעיר הערה אחת, הוא לא ישנה, הוא משנה כבר.
כן.
תגיד לי, אבל בעצם הנושא הסביבתי זה נושא מאוד רחב. יש אנשים שעוסקים באופנה בת קיימא, יש כאלה שעוסקים בנושאים בשביל תזונה, יש כאלה שעוסקים בתכנון עירוני. איזה נושא מעניין אותך?
אני בעיקר מתעסק בנושא של משבר המגוון הביולוגי והכחדה שאנחנו נמצאים בה. מאוד מעניין אותי לעסוק בזה, אני חושב שזה באמת אחת הטרגדיות הכי גדולות שקורית גם ספציפית בישראל, שהיא ארץ מאוד עשירה במגוון ביולוגי מצד אחד, מצד שני מאוד פגיעה למשבר האקלים, ובכללי בעולם העובדה שכאילו לפניי היו אנשים שראו מינים שאני כבר לא אתכה לראות, מינים שפשוט לקח להם מיליוני שנים להיווצר בתהליך אבולוציוני ארוך, ואנחנו פשוט בשנים בודדות מכחידים מינים שחיו פה באמת.
אתה יודע
התיאוריה
אומרת שהתחלנו להכחיד בעלי חיים גדולים כבר לפני עשרות אלפי שנים.
נכון, נכון.
אבל לא בקצב.
אבל לא בקצב כמו שעכשיו, לגמרי, כן.
זה נכון, כאילו, האדם, כל אינטראקציה שלו, הרבה פעמים, כאילו, לאורך ההיסטוריה עם הטבע, הייתה מאוד מאוד אלימה, ובמקום להבין שאנחנו תלויים בטבע והטבע תלוי בנו, זה היה איזשהו, בוא נקרא לזה בלשון המעטה, איזושהי מערכת יחסים של ניצול ושימוש בעצם במשאבים שהטבע ובעל החיים נותנים לנו בעצמכים.
ומה צריך כאילו לעשות עכשיו לפי דעתך? מה הכי חשוב לעשות עכשיו בעניין של הסביבה?
אני חושב שגם מבחינתי, במובן שהכי חשוב לי, גם משבר האקלים כמובן להפחית פליטות ולעבור לאנרגיות מתחדשות, אבל ספציפית במשבר המגוון הביולוגי, פשוט לטבע לעשות את שלו, כן. לתת לו לצמוח, לתת לו להתפתח, לגדול.
להפסיק להרוס.
להפסיק להרוס, הטבע עושה את מה שהוא עושה הכי טוב, והוא ימשיך לעשות אותו אם אני אפריע לו. ולהמשיך ולשקם מערכות אקולוגיות, לתמוך מערכות אקולוגיות, במיוחד באקלים שמשתנה מרגע לרגע, המערכות האקולוגיות נמצאות עוד יותר בסיכון. ועכשיו או לעולם לא, גם במובן הזה.
עוד שאלה לפני סיום, אתה חושב שבני נוער הם יותר מתחברים בקלות לנושא הסביבתי מאשר מבוגרים?
אני חושב שכן.
למה בעצם?
פשוט מהסיבה שיש להם הרבה יותר מה להפסיד. המבוגרים באמת כיום חיים כאילו הרבה מאוד אנשים, גם עם ההורים שלי ואינטראקציות עם מבוגרים שיש להם עבודה, הם עסוקים בחיי היום שלהם.
כן.
והם חיו את החיים שלהם, הם הגיעו, לא יודע, קריירה, הישגים, משפחה, ואני בנית פה בתור נער, שנים ספורות לפני נשארתו להיות נקודת מפנה בהיסטוריה האנושית על כדור הארץ. וזה פשוט, גם פשוט לא שותפים איתי לזה. ומי שאני פועל, והמון מהסביבה הקרובה שלי, זה אנשים צעירים, אנשים שהבינו שפשוט, שוב, אין להם מה להפסיד, והם חייבים לפעול, כי המבוגרים לא יעשו את השינוי.
אתה אומר שבעצם אנשים צעירים, בני נוער, יותר מתחברים, יותר מודאגים בנוגע לעתיד, מאשר אנשים שהם יותר מבוגרים.
נכון.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות, ביי.
ואחרי שדיברנו עם תומר שגר בדרום הארץ, הנה ההוכחה שבני נוער שאכפת להם הסביבה נמצאים בכל הארץ. נדבר עכשיו עם נונה אבו יוניס שגרה בצפון, בסכנין, תלמידת תיכון בת 16, פעילה בארגונים סביבתיים שונים מכיתה ח'. שלום לונה.
שלום לונה.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, איך אתם מתרגשת?
זה בסדר.
זה בסדר גמור. אז איך התחלת בכלל עם העניין הסביבתי? מאיפה זה התחיל?
אני התחלתי את הפעילות שלי, כאילו, איך שאמרתי, הייתי בכיתה ח' בת 13, וזה התחיל, כאילו, בספטמבר 2019, כשהייתי, כאילו, זה היה היום הראשון בבית ספר, בראשון לספטמבר, ולא הלכתי לבית ספר, והלכתי למחאה בתל אביב, כאילו הסיסמה המרכזית שהייתה למחאה, כאילו אם אין לעולם עתיד, אז למה לי להיות תלמיד? כן, וזאת הייתה ההפגנה הראשונה שלי, על נושא האקלים, משם כאילו התעניינתי, שמעתי על המחאה בתנועות הנוער למען האקלים בישראל, וגם שמעתי על התנועה העולמית, Fridays for Future, שזה היה כאילו, זאת הייתה השנה הראשונה שלה ב-2019.
כן, השנה שגם גרטה ארגנה הרבה הפגנות ומחאות של בני נוער.
נכון, נכון.
כן.
ומשם זה התגלגל.
אבל זה מעניין שכבר בגיל 13 כבר פשוט החלטת לא הולכת לבית ספר, בטח לא בעידוד ההורים, כן?
כן, כן. הוריי לא אהבו את זה כל כך, והם לא ידעו גם על הנושא הרבה. בהתחלה לא קיבלתי כל כך תמיכה, אבל כשראו שזה נושא שבוער בי ונושא שעולה לשיח הציבורי יותר, אז הם התחילו להבין את הנושא גם.
ותגיד, ומה את עושה עכשיו? איפה את פעילה?
אני עכשיו פעילה בכל מיני פורומים ותנועות, בעיקר במאבק סוציאליסטי.
את יכולה לספר לנו קצת על התנועה הזאת? למי שלא מכיר?
כן. כן, אנחנו תנועה שיש לנו כל מיני מאבקים חברתיים ונמצאים בהרבה מאבקים, כגון מאבק העובדים, מאבקי נשים, מאבק נגד הכיבוש וכו', ואחד הנושאים שגם מתעסקים בהם זה משבר האקלים.
אתם עושים הקשר בין הנושאים? אתם מחברים בין הנושאים?
כן, בטח, כאילו, בהתחלה, אני חושבת שמדובר למשל על משבר האקלים, אני חושבת שהוא נושא מאוד פוליטי, ואי אפשר לנתק אותו מפוליטיקה, ואנחנו עושים את החיבור הזה עם הנושאים השונים שמתעסקים בהם עם משבר האקלים. נגיד, אני אחד הסיבות שהצטרפתי למאבק סוציאליסטי, זה החיבור של צדק אקלימי, עם צדק החברתי שנמצא, וההבנה שבאמת אין צדק אקלימי בלי צדק חברתי.
נכון, זה חיבור מאוד חשוב.
כן, וגם החיבור הזה כאילו למאבק העובדים, מאבק נשים, וגם מאבק נגד הכיבוש, שאנחנו אנחנו מדברים על הנשים, אז הן כאילו בכל משוון הכי נפגעות בצורה משמעותית, וכמובן במשוון האקלים הנשים שעובדות, וגם בעיות בשכר, וגם הכל כאילו קשור למשוון האקלים שאנחנו מגיעים למצבים יותר רעים. כאילו, הם מדברים על הכיבוש למשל, ש אנחנו, יש לנו מיליוני פלסטינים שחיים תחת דיכוי יומיומי, שהם גם נפגעים רבות ממשבר האקלים, ונפגעים רבות יותר מהחברה הכללית, בגלל פשוט האפליה המכוונת כל פעם, ובגלל המצב מחיה שחיים בו.
תגידי, אבל לונה, מעניין אותי, את עושה את מה שאת עושה כי את מאמינה ביכולת שלך לשנות. אני צודק או טועה?
כן, כמובן. בהתחלה, כאילו, תמיד אני נזכרת בזה שפשוט, כאילו, אני גם אזרחית, גם קב"ט נוער, גם כתלמידה, אני מבינה שיש לי אחריות גדולה. אני רואה את הסיטואציות ואת המשברים שאנחנו חיים בהם, אני לא יכולה פשוט לעשום עיניים ופשוט להגיד, טוב, אני לא יכולה לעשות משהו, אני מאמינה שכן, אני יכולה לשנות. ואני עברתי בכל מיני תנועות נוער, בכל מיני ארגונים, עד שכאילו מצאתי את המקום שאני יכולה להשפיע הכי בו, ומצאתי את המקום שבאמת מכיל את הערכים שאני מאמינה בהם.
שאת יכולה להזדהות איתם.
כן, כן, כי יש לך בעצם גם זהות נשית, כן? גם זהות סביבתית, גם זהות פלסטינית, וגם עוד וכל וכל. זה מתחבר לך, זה נוח לך.
נכון.
אני מבין את זה, אבל אני רוצה להקשות עליך ברשותך, כן? את מאמינה ביכול שלך לשנות. רוב האנשים לא מאמינים ביכול שלהם לשנות. אני רוצה להבין למה את מאמינה ולמה הם לא מאמינים ביכולת לשנות.
אני מאמינה גם במאבק של אנשים מהשורה, של מאבק העובדים, ואני באמת כאילו אפשר כאילו להבין למה כאילו למה הם לא מאמינים שהם לא יכולים לשנות, כי פשוט לא נחשפו או כאילו כל התעמולה בעיקר שכאילו אי אפשר לשנות, אנחנו קטנים, אנחנו אין בידינו כוח, אבל יש הרבה מדינות ויש הרבה מאבקי עובדים ונשים, ואנשים מהשורה שזה הוכח שהם כאילו יכלו לשנות, ויש כל מיני במדינות כאילו כגון למשל עכשיו מה שקורה באיראן, המחאות הן מחאות גדולות שהם יכולים להפיל משטר שלם או לשנות את השיטה שהם חיים בה.
זאת אומרת, את אומרת, אם אני מסתכלת אחורה להיסטוריה או אפילו מה שקורה עכשיו, אני רואה שהרבה נכון. אנשים שמחליטים לשנות, אם הם מתאגדים ביחד, הם יכולים באמת לעשות שינוי.
בדיוק, כן. יש התארגנות שהיא טובה, הם באמת יכולים לעשות שינוי משמעותי ולהשיג את הדברים שלהם. אני מאמינה בזה שכאילו, כמובן, יש מעשים אינדיבידואליים שיכולים לשנות, אבל ההתאגדות הרחבה היא המפתח.
לפני סיום אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. את חושבת שלבני נוער יותר קל להתחבר לנושא הסביבתי מאשר למבוגרים?
אני חושבת שכן, כאילו
את יכולה להסביר אולי למה?
כן, אנחנו נולדנו בעידן של משבר האקלים שאנחנו הכי חשים אותו. אולי כאילו המבוגרים חושבים יותר שהם לא רואים את זה, או הם סתם שינויים בטמפרטורה או דברים כאלה, אבל אנחנו מי שבאמת חי את זה, ואנחנו מי שבאמת יחוש את זה בהשלכות הכי גדולות שלו, בשנים הקרובות.
כן.
בעתיד המאוד קרוב. לכן כאילו אני חושבת שפני נועד מתחברים בגלל זה.
לונה, אתה שיחה מאוד נעימה, לונה. מאוד אהבנו לדבר איתך.
כן, וגם הפעילות שלך מאוד מאוד מרשימה, ותמשיכי ככה.
תודה רבה.
יישר כוח.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
להתראות. ביי.
גל גנדלר מתנדבת בעמותת מהירים, פעלה תואר שני בתכנון ערים ותחבורה, ותואר שני גם במדיניות ציבורית. וכן, היא קצת יותר מבוגרת בשני המאורענים הקודמים שלנו, אבל לא בהרבה. היא צעירה.
היי גל.
היי גל, מה שלומך?
היי, מה שלומכם?
ספרי לנו על עמותת מהירים, מה זה?
אז בעצם מהירים היום זה באמת בפורמט של עמותה, אבל ככה התחלנו מתוך ארגון של מתנדבים. מהירים זה בעצם מערכת אפליקציה שמאפשרת לכל האזרחים במדינה לעקוב אחרי מה בעצם הולכים לבנות בסביבה שלהם, באזור המגורים, באזורי עניין אחרים. בעצם זה כיום, זה מערכת התראות, שבעצם כל אחד יכול להירשם, להגיד את תחומי העניין שלו, ובעצם יקבל את הרעה, הכל תוכנית חדשה שהולכת להיכנס.
למה צריך את זה? למה צריך את האפליקציה הזאת בעצם?
כל דבר שאנחנו בונים בעצם הסביבה שלנו, יש לה השפעה על החיים שלנו. אם זה אומר שאנו יותר שכנים, אם זה אומר שיש לנו תשתית חדשה ליד הבית, הולך להיות בכסף מהמרכז קהילתי אחר, זה יכול להיות הרבה לפעמים לטובתנו, זה גם יכול להשפיע על החיים, וצריך להשמיע את הקול שלנו לעתים. כן. אם אנחנו באמת רוצים לשנות, להשפיע, לשנות, להעיר דברים מהידע שלנו, אז בעצם כן, אנחנו רוצים שהאזרחים יהיו מעורבים ברמת הסביר, בתהליכי תכנון ובנייה בארץ. כן. והמצב שהיה לפני כמה שנים, שבעצם הייתה מערכת שנקראת תכנון זמין, מערכת ממשלתית של משרד הפנים, שככה בעצם כל אחד שהיה רוצה להבין מה קורה באזור מסוים, אם זה אזור המגורים שלו או אזור אחר שהוא מתעניין בו, היה צריך להיכנס למערכת, וזו הייתה מאוד מסורבלת ומאוד מורכבת, באמת גם למצוא את מה הולך להיבנות, וגם להבין, גם בהנחה שמצאנו את הדברים, ואנחנו יודעים לקרוא, ואנחנו יודעים למצוא ולהתמקל במערכת, נורא קשה להבין מה שקורה, וגם כמובן זה דורש המון זמן והשקעה והיכרות עם המערכות.
למה זה קשה להבין? מה קשה להבין?
אז קודם כל, המערכת הישנה הייתה מאוד קשה למצוא בה. מבחינה טכנית, השימוש בה הוא לא היה פשוט, היה צריך ממש להכניס מילה במילה את השם של התוכנית, אבל זה כבר היבטים טכניים. בואו נדבר על היבטים שהם היבטים יותר, בואו נגיד, מקצועיים, או להבין את התוכנית עצמה. התוכנית מדברת בשפה תכנונית, זה אומנם עברית, אבל כמו שאנחנו מכירים, השפה המשפטית, שיש המון מונחים, שיש מין פורמט, איך זה בנוי. ככה זה גם השפה התכנונית, המון מונחים, אם זה מונח סתם, שימושי קרקע שצריך להכיר אותם. כן. ומעבר למונחים, זה השפה, זה הפורמט, זה הגרפיקות.
זאת אומרת, זה היה מידע מאוד מקצועי עד האפליקציה הזאת. זה היה רק לאנשי מקצוע בעצם יכלו להתמצא בזה.
בוא נגיד, גם היום הוא מקצועי, אבל אנחנו נמצאים בשלב שבאמת אנחנו רוצים להוריד את זה לשטח. ומהירים עובדת כיום על שלב שבעצם אנחנו מושלים את כל המידע הזה, את כל תוכנית, יכול להיות לה 30 מסמכים מצורפים, שרק שנייה בכל המסמכים האלה עוזר לנו להבין מה שקורה. בעצם מהירים רוצה להוריד את זה לשטח. כן. לקרוא באופן אוטומטי, אנחנו עובדים על זה כרגע, זה פיתוח, אבל לקרוא את כל הדברים ולחלט את המשמעויות, מה השורה התחתונה, מה אנחנו רוצים שיגיע לאזרחים, בשפה הכי פשוטה שיכול להיות, הכי נגישה. ההצטרפות שלנו למשחק הזה של הידע התכנוני והמידע התכנוני, ככה גרם גם לאנשים למשרד הפנים, מנהל התכנון, להבין שיש פה פער טכנולוגי, שזה לא פער שהוא ייחודי למנהל התכנון. יש פער טכנולוגי בהרבה גופים ממשלתיים, אבל על עצם יותנו שם גרם למנהל התכנון להבין רגע שקופה, ובעצם הם הקימו ממש למשקים בעלים אלו באופן רשמי, את אתר חדש, שהוא הרבה יותר נגיש, הרבה יותר לזה משתמש, אבל עדיין, גם הוא לא מספק את אותו שירות התראות, יש להם שירות אחר, לא ניכנס אליו, אבל גם זה עדיין אותם מסמכים, כי אתר ישן, שהמסמכים היו נראים בצורה מסוימת, לאתר אחר, זאת בדיוק אותם מסמכים עם טיפה יותר אייקונים. אנחנו מתעובדים, למשל, לקחת את המסמכים האלה, לאף אזרח אין זמן, ואני לא רוצה שאף אזרח ישקיע שעות, אגבי שעות, ולנסות להבין מה רוצים מהם.
רגע,
אז
רגע. גל,
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, תראי, לי מאוד ברור הקשר לנושא סביבה, כי בתכנון גם יש תחבורה, וגם יש בינוי, אבל לא בטוח שמאזינים שלנו מבינים את הקשר בין תכנון לסביבה. את יכולה קצת ככה להסביר?
אז כן, אז קודם כל שזה באמת, לנו זה מאוד ברור, אבל כן שווה לקחת את זה צעד אחורה. אז קודם כל, מבית ראשון, תוכניות, כל התוכניות בעצם מכסות את כל הסביבה, שהיא הסביבה הפתוחה, אם זה רצועות חוף או שמורות טבע, כל מיני דברים.
כן, אבל לא, אני דווקא רוצה לדבר, אני רוצה לדבר לא על טבע ולא על חופים. אני רוצה לדבר איתך על רחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. זה מה שאני רוצה לדבר.
אז יש מונח שאני מאוד אוהבת להשתמש בו, אני משילה אותו נספה אנגלית ומתורגמת לעברית באופן חופשי, וזה נקרא הסביבה הבנויה. מה זה בעצם הסביבה הבנויה?
רוב הסביבה שלנו, כן.
זה לסביבה עברית יש קונוטציה של כזה ירוק ושטחים פתוחים. גם הסביבה שאנחנו חיים בה, שכונת המגורים, אזורי התעסוקה, הכל, מקום שאנחנו נמצאים בו ביום יום, הוא חלק מהסביבה הפתוחה, מהסביבה הבנויה, סליחה. הסביבה הבנויה זה המגור, זה החיים שלנו בסופו של דבר. ואנחנו צריכים להבין איך שאנחנו מתכננים את הדברים, הוא משפיע על החיים שלנו. הסביבה הבנויה זה בעצם התשתיות של החיים שלנו. איך אנחנו קמים בבוקר, איך אנחנו מגיעים לעבודה, איך אנחנו שולחים את הילדים לבית ספר, ואיפה הבית ספר הזה בכלל נמצא. כשאנחנו בונים היום במדינת ישראל, אנחנו בונים בינוי, אני לא רוצה להכליל, אני זורקת פה אמירות, כן. בינוי שהוא פרברי.
נכון.
מי שגר בערים שנבנו לפני קום המדינה, או שתכנו לפני קום המדינה, אני אומרת, לב תל אביב, רמת השרון, כפר סבא, רעננה, יש המון ערים בארץ, חיפה, אני באמת נותנת דוגמאות פה מאוד מרכזיות, הם חיים באזור שהוא אזור עירוני, מה זה אומר אזור עירוני? רחובות, יש צפיפות, צפיפות, כוונה שיש לי הרבה שכנים, אנחנו גרים בבלוקים עם הרבה שכנים, אבל הצפיפות הזאת היא בעצם מאפשרת לנו לקיים את כל החיים שלנו בנוחות ובקלות, אם זה אומר שיש צפיפות, יש הרבה אנשים, תהיה לנו תחבורה ציבורית כי תהיה דרישה. אם יש צפיפות ויש הרבה אנשים ורשת הרחובות מסודרת בצורה כלשהי, אני יכולה לנהל את החיים שלי במרחק הליכה מהבית. וההליכה הזאת מאפשרת גם לי קלות, כי אני לא תלויה באוטו פרטי, אני יכולה או ברגל או במקרה פחות טוב באוטובוס, אבל גם זה מקרה נהדר, לנהל את כל החיים שלי, אני יותר בריאה, אני אקטיבית, אני פוגשת את השכנים שלי. זה מצד אחד, צד שני, זה הצד הכלכלי והעסקים שבעצם מתפתחים, אם זה בתי קפה, העסק הכי בסיסי שקיים ברחובות שלנו, בתי קפה, חנויות קטנות, יש את הסוגיה של הגיל השלישי, של, אני אומרת, זה מחלה של בתי האבות, כלומר, אנחנו הולכים את כל, אנחנו יודעים לעשות סגרגציה, לקחות כל אוכלוסייה, ולשים אותה במקום שלה, כולם יכולים לחיות בהרמוני, ביחד, נכון. בעיר.
זאת השאיפה.
כל, אני אומרת, הגיל השלישי, זה נושא שפחות מדובר, אז אני אשמח להעלות את זה. הבתי אבות, זה אומר, אנחנו ניקח את כל המבוגרים שם,
ונרחיק אותם מהחברה.
זה חקל פעיל בחברה,
מזעזע.
ושיהיו עצמאים, נשים אותם בבתי אבות, ששם יש להם את הבריכה ואת החוג ואת השיעור ואת הרופא. אנחנו אומרים לחבר'ה, אתם תחיו רק עם אנשים מבוגרים. אתם לא תהיו פעילים בחברה, אתם לא תתרמו, וזה הכי, כי הדבר שהכי כואב לי עליו, זה לא על הכלכלה, זה אנשים שלא ממשים את עצמם, שהם עצובים, שהם, אם הם גורו בעיר ויכול להיות עצמאים וללכת לחוגים שלהם באופן עצמאי, הם יהיו שמחים ומאושרים.
מאוד צודקת.
וגם הם חיוניים יותר לחברה. יש להם משמעות, הם יכולים לתרום, לא להיות מטופלים, כן?
אנשים בארץ יוצאים לפנסיה וככה לא מוצאים את עצמם.
נכון, נכון.
אני לא יודעת, הגישה להזדמנויות, יכלה ליצור ווין 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 סיטואציה לכולם.
אז גל, קודם כל יישר כוח, אני אבל רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה שמעניינת אותי.
כן.
איך היא בכלל התחיל העניין שלך בסביבה? שאלה אישית קצת.
השאלה הכי אישית יכולה להיות, אנחנו מדברים, אנחנו בפרק על נוער אקלים, אז אולי אני כבר לא נערה, אני עדיין צעירה, אבל אני כבר לא נערה. העניין שלי מתחיל, כן, בתור נערה, נערה צעירה, ככה במקרה שהיא עוברת לגור בלונדון. לונדון עיר אורבנית ועירונית, וככה מעבר לזה שחייתי בעיר, הייתי בת 14-15, הייתי עצמאית, הייתי נהנית עם העיר, וככה נכנסתי מכל העולם של העירוניות, באמת מתוך רפלקציה על עצמי, איך אני גרתי בתור נערה, ילדה, קריית אונו, שהסיעו אותי לכל מקום, שבגיל 12 הייתה לי חברה שגרה רחוק, התחננתי להורים שלי לנסוע באוטובוס, כאילו זה היה מעבר לכל מה שאני יכול לעשות, ככה אני זוכרת אותי באמת מאוד מאוד שלב בהורים שלי, וזה היה לי מובן מעלה, שזה ככה החיים מתנערים. בגלל 14, אנחנו עוברים ללונדון במקרה, בלי קשר לא עירוניות, בלי שום מדנדו, עוברים לשם. החיים שלי שם שונים לחלוטין. אני עצמאית, ההורים שלי סומכים עליי, אני נער בכל לונדון, כי פשוט מגלדות 14 שלי. בלונדון הענקית, לונדון העצומה, שאולי יכולה לפעמים מפחידה. אני עצמאית לחלוטין, נהנית מכל העיר. יש לי חברים, הולכת לפעילויות שלא קשורות לבית ספר, ממלשת עצמי. ומעבר לזה גם למדתי בתיכון, אז בתיכון, קחו 15 שנה אחורה, למגורים שלי שם בתור נערה, הנושא הסביבתי הוא חלק מתוכנית הלימודים, כלומר הייתי במגמה של מגמת גיאוגרפיה, שהיא מגמה שהיא חובה בתיכון. אצלי 15 שנה, אמרנו על שינוי אקלים.
מתי אצלנו?
על הגירה, על הגירה. הגירת אקלים.
וואו, כבר אז למדת על הגירת אקלים, מעניין.
מעניין ממש.
יפה מאוד. אגב, אם נפתחים, אז יש לנו מן המשותף, גם אני גיליתי את העולם הסביבתי בלונדון, אז אנחנו מבחינה הזאת מאוד דומים.
כן.
שאלה אחרונה, למה לבני נוער יותר קל להתחבר לנושא סביבה מאנשים גריאטרים כמוני?
כי המוח שלהם עוד לא מקובע. כל מה שתגיד להם, זה האמת לאמיתה. אנשים בגיל שלי, המבוגר, אתה יודע, כמו שכבר עברו את ה... כבר סקפטים. כבר כל דבר זה מין כזה
קונספציה.
זה מצד אחד, צד שני, רגע, באמת, הם חווים שינוי אקלים. אני גם, אנחנו כולנו חווים שינוי אקלים, אנחנו עוברים דברים.
נכון, נכון. גל,
אנחנו מאוד מודים לך.
היה מרהיב, תודה רבה. יש בך עושר. ונהננו ממנו. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
ביי ביי. טוב, קודם כל זה מעניין אם יש הבדל סטטיסטי בין אחוז הפעילים שהם בני נוער וצעירים לבין מבוגרים יותר.
כן, מעניין לבדוק את זה.
מאוד מעניין. ובכלל אם יש הבדל כזה ומאיפה הוא בא. כלומר,
ממה הוא נובע? כי יש רושם שזה באמת בעיה שיותר נוגעת לצעירים.
כן, זה, יודעים שיש יש, יש פערים במודעות, אבל יכול שזה גורם לפעילות.
כן.
זו שאלה מעניין. כן. זה חדשות טובות שהבני נוער נכון. פעילים מאוד, זה דבר שהוא מאוד טוב, ורואים נכון. יותר ויותר, ויש קבוצות חדשות של פעילים. נכון. וגם בכלל, צעירים אוהבים מהפכות, לא? תמיד זה הלך ביחד.
צעירים, כן, צעירים הם יותר בקלות מתחברים למהפכות ממבוגרים, זה גם היסטורית, אנחנו רואים את זה. אז אולי אנחנו בפתחה של מהפכה חדשה. מהפכה!
עד כאן להפעם, נשמח לשמוע תגובות והערות בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של גורם האנושי באתר חיים וסביבה, וכן בספוטיפיי, אפל וגוגל. תודה על ההזנה ולהתראות.
ביי ביי.